שלום לכם. המשפט אומר שדרך שתי נקודות עובר רק קו ישר אחד. דרך שתי פרשיות שבוע, בשבוע שעבר תזריע מצורע והשבוע הכנות קדושים, עובר יום עצמאות אחד. ובין, כפי שראינו בשבוע שעבר, ילדה מאורוגוואי וילד נער מאוקראינה, עובר ספר תנ"ך אחד. שלום לכם, אנחנו עוד נגיע גם לפרשה, אבל נתחיל בתנ"ך. שלום לרב מרדכי אילון.
שלום וברכה, אבי.
הרב, בשבוע שעבר ראינו ילדים שמגיעים מכל העולם, באמת מקצווי עולם, עשרות אלפי קילומטרים, איש מרעהו, והם יושבים ולומדים ומחוברים אל התנ"ך.
חידון התנ"ך.
חידון התנ"ך העולמי באמת תפס מקום של כבוד. אני רוצה להזכירך ספר ששוחחנו עליו בזמנו, שכתבה בזמן האחרון פרופסור אניטה שפירא, אוניברסיטת תל אביב, והשם הספר הוא התנ"ך והזהות הישראלית. היא כותבת שם את משהו שיכול להיות שהתנ"ך באמת תפס כספר עם רייטינג טוב בעולם כולו, ככה חלק מהטרדישן היהודי. אבל משום מה בארץ נראה לי הרב אלון שהתנ"ך הוא לא מי יודע מה בסט סלר, וגם לא בראש סדרי העדיפויות של התלמידים ומה שהם רוצים ללמוד. היא כתבה משפט מאוד בוטה, מאוד חד, אבל כנראה גם מאוד אמיתי. היא כותבת בספר של עמיתה שפירא שכל מי שלמד בארץ תנ"ך עד 67 עוד יש בו קצת איזשהו לחלוכית של אהבת תנ"ך, אבל כל מי שלמד תנ"ך ליחידות לבגרות אחרי 67 נשאר בלי לחלוכית ובלי תנ"ך. זה בוטה מאוד, אבל זאת המציאות של התנ"ך היום, הרב אלון.
קודם כל, אני לפנינו כאן את הספר, אבל אני די מסכים עם אניטה שפירא שם בניתוחים ובמסקנות. הן מסקנות קשות. אנחנו חייבים לתת את הדעת מהר מהר חזרה איך התנ"ך הופך להיות ספר שלנו. אניטה שפירא מצטטת שם כמה וכמה מראשי תנועות הפועלים, אדי גורדון למשל, שאומר שפועל עברי הוא מי שיש לו תנ"ך בכיס. איך אפשר בכלל בלי? זה הכל. זה נכון לנתח את זה על העניין הזה, אבל אני חושב שהשאלה על התנ"ך היא אולי הרבה יותר קדומה. אתה אמרת תוך כדי דברים שהתנ"ך אף פעם לא תפס את הרייטינג הנכון. אתה מתכוון דווקא לארץ, דווקא למדינה,
או להיסטוריה?
כלומר,
יש תלמוד בבלי, ישנם ספרות הלכה, שוטים, מדרשים, יש הרבה. סביב התנ"ך עצמו, חוץ מהפרשנות הקלאסית, לא התפתחה ספרות או התעסקות מי יודע מה.
זה דבר מאוד מעניין. אני רוצה לחזור עוד רגע לתנ"ך בארץ ישראל, לתנ"ך במדינת ישראל, כי אני חושב שאולי אחד התרופות, וכמעט הייתי מציע אגב לתוכנית מבראשית לקחת כפפה, אני חושב שאחת התרופות של לחבר את כולנו מחדש יכולה להיות סביב, לא יודע מה, פרק תנ"ך יומי, סביב משהו שיחבר את כולנו. אבל לצורך זה בוא ננתח שנייה את הבעיות שהיו. והן מעניינות מאוד. בגלות באמת התנ"ך זז הצידה.
דווקא בגלות?
דווקא בגלות. והניתוח הזה לדעתי הוא מאוד מעניין. ודאי שבגלות. כי עד ימי המשנה זה היה הספר. הייתה באמת תורה שבכתב ותורה שבעל פה. מישהו שכח להגיד לנו שתורה שבעל פה נקראת תורה שבעל פה לא כי במערכת כותבים תושבה, כי אין מקום בחלונות לכתוב יותר מתושבה אפ בראשי תיבות.
כי הייתה בעל פה.
כי הייתה, על פה. איך הגיעו לסוגיה, לתורה שבעל פה? למדו את התנ"ך. כלומר, למדו פסוק והתחילו לנתח את הפסוק. הניתוח בא מהמקום של החיים, מהעל פה, מהמציאות. עכשיו לומדים את המקור, והמקור הוא פרשת השבוע, והמקור הוא יהושע ושופטים ומלכים וישעיה וירמיה ותהילים. ולומדים את המקור, והדבר הראשון שכל אחד ידע זה את כל התנ"ך הלוך חזור בעל פה. הרי ברור כשאתה פותח דף גמרא או פותח משנה שהמתעמתים בתוך השולחן כאן שגורים בתנ"ך הלוך חזור. מה שהולך אחר כך והופך להיות רחוק מאוד, כלומר לאט לאט המקור הפך להיות התורה שבעל פה. הגמרא נעשתה למקור. יש איזה מין הסתם הרבה מאוד הסברים. אני חושב שההסבר העמוק ביותר, שנראה לי הכי 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 נכון, הוא הסבר שמופיע כבר בכתבים מוקדמים. לא כהסבר בדיעבד, אלא כהסבר של גדולים, למה הם לא מלמדים תנ"ך הרבה? למה הם לא גורמים למשיכה לתנ"ך? עד כדי כך אפילו אני אצטט לך ציטוט שהוא מזעזע. יש ביטוי תלמודי של מישהו שציווה את תלמידיו ואת בניו צוואה בסוף ימיהם, ובין דבריו הוא אמר, מנעו בניכם מן ההיגיון. מה זה מנעו בניכם מן ההיגיון? מסביר רש"י, רבי שלמה יצחקי, הפרשן הגדול ביותר על התנ"ך, גם על הגמרא, אבל על התנ"ך. מסביר רש"י, מנעו בניכם מן ההיגיון, שתי אופציות בהסבר. האחת, פילוסופיה יוונית. אוקיי, אנחנו לא דנים היום על פילוסופיה יוונית, צריך להבין פעם למה. פירוש שני, מנעו בניכם מן ההיגיון, מן המקרא.
כי אתם מדברים לעבוד הכל ידי טעות.
קודם כל, בזה רש"י סיים. זה מדהים. הרי רש"י הוא
פרנס מזה הרבה.
הוא הדוגמה שלנו לאיך לומדים מקרא, למה זה תנ"ך. אני חושב שההסבר הכי הגיוני שיש הוא הסבר סוציולוגי. הוא הסבר פשוט. תחשוב עליך יושב בקהילה באירופה, בפולין, ברוסיה, בצפון אפריקה, לא יודע מתי, לפני 600-700 אלף שנה. ואתה רוצה לחיות בתוך העולם, אבל הדבר המרכזי שאתה רוצה הוא להינצל ממה? יהודי, אתה לא חושב בחוץ לארץ?
לחיות.
ולהינצל מי?
התבוללות.
התבוללות. זה הרי הדבר הראשון. גלות. היא תיבת נוח כזאת, בחוץ יש מבול. וצריך לשרוד. תנ"ך הוא המכנה המשותף גם של הנוצרים והנוצריות מימיני ומשמאלי. ואני רוצה שהילד שלי תהיה לו שפה רק שלו.
אז לא התנ"ך זה הדבר שיבדיל.
התנ"ך הוא לא הדבר שיבדיל, כי תנ"ך יש לכולם. אני פעמיים זוכר את עצמי שוהה בבית מלון ללילה בחול. בשתיהן במגירה לידי יש תנ"ך. נכון, עם עוד כל מיני בריתות אחר כך, אבל קודם כל תנ"ך. זה כבר לא הימים שלכל פועל יש תנ"ך לידו, זה שם. עכשיו, איך אני אבדיל את ילדיי מהילדים ההם? אז אני אגיד לא תנ"ך. אבל מה לא תנ"ך? זה הבסיס שלנו, זה הבסיס שלנו, ויש עליו ברית חדשה שאומרת, לקחו את זה מהם. נו, אז הנה הוכחה, כי עובדה שאתם לא עוסקים בזה.
אז נלך לספרות הלכתית, נלך לדברים אחרים.
נעשה דבר מעניין מאוד. יש לנו פרשת שבוע, יש לנו פרשת אחרי מות קדושים, ובפרשת אחרי מות קדושים יש שלחות ומצוות לגבי עריות, לגבי לקט, לגבי שכחה, לגבי פאה, לגבי מצוות בין אדם לחברו. מצוין. אנחנו נלמד את זה בקודים הלכתיים, אפילו בערמית.
שזה אין להם.
אף אחד לא יבין. יש פרשת שומר חינם, שומר שכר, שואל, זה לא מצוין. אנחנו ניכנס למעבדה, נלמד את זה, את זה הם לא יבינו. וכך יהיה אפיון. ללמוד, כשאומרים בישיבה לימוד, מתכוונים לספר שנקרא תלמוד. חוץ מזה יש שיעור בתנ"ך. שיעור בתנ"ך, יש גם שיעור באסטרולוגיה. לצערנו.
אז זה נתק. זה תוכנית התנתקות מהתנ"ך.
זה באיזשהו מקום מצב, קודם כל שצריך להבין ממה הוא בא. ואני מבין ממה הוא בא, וההבנה ממה הוא בא חשובה מאוד לפני שבאים לשאלה שאתה שואל עכשיו, נו ו...
אבל הרב אלון, דווקא בן גוריון, שבא להקים את המדינה, הקים אותה מתוך התנ"ך. עם התנ"ך, מי כבן גוריון, הייתי לפני כמה זמן ביום עיון עם מי שהיה מזכירו, יצחק נבון, הנשיא של המדינה, שסיפר שבן גוריון לא זז בלי התנ"ך, ציטט תנ"ך, אמר תנ"ך, אהב תנ"ך. אז דווקא בן גוריון שלא בא מההלכה, כל מוטיבה, כל המבאר שלו היה תנ"ך.
כאן אנחנו מגיעים לנקודה המדהימה. הגלות, עוד רגע נגיע לבן גוריון, אנחנו עוד בגלות. הגלות, כאילו, הייתי אומר, מסיבה רוחנית דתית שמה את התנ"ך בצד. זה לא מדויק, כי לומדים תנ"ך. לומדים תנ"ך דרך הגמרא, לומדים תנ"ך מצוין, אבל דרך הגמרא אתה לא זוכר את הסיפור של תרצף. הציונות, נדמה לי שהמבאר שלה היה התנ"ך, יותר מכל דבר. ובן גוריון הוא הדוגמה הקלאסית, למה התנ"ך יהיה מצד אחד המבאר, עכשיו אני הולך להגיד דברים קשים. מצד שני, אני אומר את זה קשה, כשם שפחדתי מהתנ"ך בגלל הגוי בגלות, להבדיל, אני העולם הדתי, הרוחני, אפחד מהתנך בארץ ישראל בגלל בן גוריון. אני אומר את הלהבדיל, ואני בכוונה אומר אותו, אבל זה חשוב המשפט שאמרתי. וההמשך של זה יהיה שלדור הבא אחרי הוויכוח הזה בכלל יהיה איזה וקום. אני אסביר את מה שאמרתי. בן גוריון בא ואמר, רבותיי, יש תנך. אתם יודעים למה יש תנך? בוא נדלג על האמצע. תעזבו. האמצע היה גלות. האמצע היה אינטרפטציות, תרגומים של התורה שבעל פה, של חכמי ההלכה, את התנך, למציאות שהם היו צריכים לה. אני מאוד מעריך את זה, אבל הם זקוקים לזה בגלל הגלות. נגמר. עכשיו, לא צריך לדבר על התנך כמשל, כי הגלבוע זה פה, ניקח אתכם לטיול. ולא צריך לדבר על דוד כמי שעוסק בשאלות של שבת. כי דוד זה גוליאת, וזה עמק האלה, וזה הפלישתים, וזה הר תבור, וקדימה. והתנך זה כאן. ותעזבו את כל הפרשנות הדתית לתנך. עכשיו, את בן גוריון ואת בני דורו זה הבעיר בצורה מדהימה. חלק מזה היה באיזשהו מקום אמירה שכללה, בוא נוציא מהתנך את הלבושים של המסורת שעברו כל הדורות. אפילו בחלק נלעג לפירושים האלה, מי שקורא קצת יוד למד גורדון, ברניצ'בסקי, נלעג ממש, עם קו מתחת. נקרא לפרשנות הדתית המסורתית הזאת, שהיה לה פלוס אחד ששכחו, ואחד העם הזכיר לאנשים ואמר להם, חבר'ה, אתם מתבלבלים, שהיא העבירה את התנך לא כספרות יפה, אלא כמשה קיבל תורה מסיני, ומסורה ליהושע, ויהושע הזכיר למוסלמים, ואם עשו וואלן שכנס הגדולה, והם העבירו לזה ולזה לזה.
והם הגיעו לפי שפירה ל-1967, ונכבה האש במבאר האחורי.
לפני 67, אתה קפצת מהר מדי ל-67. ואז עוד קצת לפני, המבאר האדיר, שלקחתי את בן גוריון כמשל, ואני שמח, אתה יודע מה, אני רוצה ללכת עם בן גוריון, ולהגיע ל-67. קח את בן גוריון. זה לא היה רק מבאר מבחינה רוחנית שבן גוריון העביר חוג לתנך וכתב ספר יפה מאוד על עיונים בתנך. קודם כל זה היה המבאר של בן גוריון מפה ושל שייב, המפקד של לחי ישראל אלדד מפה. מישהו פעם יודע שהמחנה המשותף בין כל האנשים האלה זה הספרים שלהם בתנך? חלקם מדהימים. העיונים של ישראל אלדד בפרשת השבוע, אני מודה, הם לחם. הם דברים. וזה לחי מפה, וזה... בקוריוז של 10 שניות, אתה יודע מה היה הבגץ הראשון במדינת ישראל? קצת אחרי יום העצמאות. הבגץ הראשון של מדינת ישראל, מעניין מאוד. הבגץ הראשון נגד מדינת ישראל היה של ישראל אלדד נגד בן גוריון ראש הממשלה.
על גימנסיה הרצליה.
הוראת תנ"ך בגימנסיה הרצליה תל אביב.
לא שהייתי, אז אל תבנה
עליי. וכל הדיונים אגב על הוראת התנ"ך נכתבים סביב גימנסיה הרצליה. בן ציון מוסנזון ואחרים, דברים מדהימים. שייד נקרא ללמד תנ"ך. ישראל אלדד היה מורה לחסד, זכיתי כילד להכיר אותו טוב. הוא היה מורה לתנך בגימנסיה הרצליה. הטענה של ההורים הייתה ששייד מכניס את לחי לשיעורים. זה אסור להכניס את לחי לשיעורים? בן גוריון, איך אומרים היום הישראלים, לא ראה אף אחד ממטר, בטח לא את שייד. ואז בן גוריון אמר שצריך לפטר את... ישראל אלדד, אגב תחשוב על זה, ראש ממשלה, פטר את המורה לתנך בגימנסיה הרצליה. אבל היו ימים, זה היה יפה. אז בן גוריון מחליט שצריך לפטר את שייב מהזה, והוא דואג שיפטרו, זה לא כל כך מסובך לדאוג שיפטרו. שייב מחליט להגיש בגץ. גם זה היה אז. והוא מגיש בגץ, אגב הוא כותב בספרו אחר כך שזו הייתה הטעות הנוראית שלו ביותר שהוא הגיש את הבגץ. כי הוא ניצח. ולמה זה היה טעות? עוד מעט אני אסביר לך. הוא מגיש בגץ והוא מנצח. הוא מנצח. קורא לו המנהל, הוא אומר, תראה, ניצחת, ניצחת, אבל מה אני אעשה? בן גוריון לא רוצה אותך פה. אבל אני חייב שאתה תלמד. ואז אומר לו המנהל, אני מבקש ממך שאתה תלמד פה תנ"ך, כי אתה מורה מעולה. אבל תפסיק כל הזמן להכניס את לחי לתנ"ך. עונה לו שייב, אני בחיים לא הכנסתי את לחי לתנ"ך. מה אני אעשה שהתנ"ך יכניס אותי ללחי? זו תשובה של, 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 של ציוני גדול. ובן גוריון חשב שהתנ"ך הכניס אותו למקום שלו. ושניהם צדקו. התנ"ך הכניס אותי ללחי. שייב אומר, למה היה טעות הבגץ? הוא אומר, כי אחרי הבגץ, במקום אחר לא רוצים שאני אלמד. אז גם ניצחתי בבגץ וגם אני לא יכול.
גם גילו אותי.
וגם גילו אותי. המבאר הזה, הוא היה המבאר האמיתי. אתה מזכיר את 67, בן גוריון, שאחרי מלחמת ששת הימים, רצה לסגת משטחים אדירים ביהודה ושומרון. בן גוריון לפני 1970, תפשין למד, בספר שיוצא על ידי משרד ראש הממשלה, היום אנשים לא יאמינו, ספר שיוצא על ידי מרכז ההסברה במשרד ראש הממשלה, ספר יפה יפה, אלבום יפה שנקרא ספר חברון, יש שם הקדמה, על ההקדמה הזו חתום דוד בן גוריון. אתה יודע שבארץ נורא אוהבים פוליטיקאים שהם זקנים ונותנים להם לחתום כבר, זה כבר היה בסוף ימיו, והוא כותב הקדמה, ובהקדמה הוא כותב, גם דוד המלך לא נכנס לירושלים לפני שמלך 7 שנים לחברון. לבן גוריון, דוד המלך היה לו רומן מיוחד. לפני שמלך 7 שנים לחברון. גם אנחנו, כותב בן גוריון, חברון היא לא כמו שום דבר אחר. אנחנו צריכים להפוך את חברון להיות העיר השנייה בגודלה בישראל. בן גוריון, הרי אם תגיד את זה היום, אנשים לא יבינו. עכשיו תשאל מאיפה המבאר של בן גוריון. התנ"ך התגבר אצלו על שאלות אחרות. בן גוריון התחנן ב-67 להוריד את החומות של ירושלים, כי כולם צריכים להרגיש את ירושלים, כי הוא חי שם.
אולי גם עצם הקמת המדינה של בן גוריון ב-48 נבעה מהמבאר הזה?
בוודאי.
ביום שישי המפורסם ההוא?
בוודאי. בוודאי. התחושה שאנחנו ממשיכים משם.
אז הפרדוקס הוא הרב אלון שב-67, לפי ענית השפיר על כל פנים, כשהתנך היה הכי בר מימוש מבחינת בית אל ואופרה והמקומות ותקוע והמקומות התנכיים, אז נכבה לו המנוע.
התנ"ך נכבה המנוע מכמה סיבות קשות מאוד שאנחנו כחברה, אם אנחנו חפיצי חיים, ואנחנו רוצים להתייחס ברצינות כאן, אנחנו לא עוסקים כאן עכשיו בעיסוק אקדמי. למה הפקולטה לסינית יש לה פחות תלמידים היום באוניברסיטת חיפה? זה לא הנושא. אנחנו עוסקים כאן בשאלה אם אנשים ידעו מאיפה הם באו. אנחנו עוסקים כאן בשאלות הכי קשות. במשך השנים ההם, שהמבאר בער כל כך חזק, לימוד התנ"ך הבן גוריוני היה רחוק מאוד מלימוד המסורת, לכן גם ביקורת המקרא תפסה מקום חזק. העולם הדתי החליט שהוא ודאי חייב להיבדל מזה, כי האמירה בן גוריונית אמרה תנ"ך,
כי זה לא הלכה, כי זה לא...
מה שקרה אחר כך הוא שלאט לאט, כשהחלום מתממש, כבר לא צריך לחלום, ופתאום המימוש הופך לשאלות פוליטיות טכניות. משפט כמו שאמרתי עכשיו על חברון, נראה איזה מין תעמולת בחירות פוליטית. וכל נושא הוא, ויש מקום בהחלט לדון פוליטית על הכל, הכל מקובל. אבל בעצם את, לא ספר הספרים, אני אפילו לא יודע שקוראים לזה ספר הספרים, כי ספר הספרים, אז כמו שכל הספרים במדף, ספר הספרים הוא הכי במדף. סתם ספר במדף, ספר הספרים הוא במדף המדפים. ספר החיים, תורת החיים, פתאום במשך השנים, ואני מקבל מאוד את נקודת הציון של ששת הימים, כמה שמצד אחד מימש את החלומות, מצד שני הגדיל את הפערים. כולנו יודעים את זה. הגדיל את הפערים בחברה, הגדיל את הנתקים. היום הבעיה שלי באי לימוד התנ"ך במערכת חילונית או דתית היא יותר מדי ביקורת המקרא או פחות, הבעיה שלי שלא יודעים את מספר החומשים בתורה.
עוד שמותם.
עוד שמותם.
אז אני מציע לך הרב אלון משהו יותר פשוט. אמרת מקודם, תחילת התוכנית, שתוכנית מבראשית תיקח את הכפפה הזאת של התנ"ך דרך החול. אז תנועת מבראשית תיקח את הכפפה הזאת. אפשר לעשות דבר פשוט. הרי זה לא עניין פוליטי או עניין דתי של ימין ושמאל. ואפשר להושיב ליד התנ"ך בכל הזוויות ההשקפה הבריאה שלו, כאלה וכאלה וכאלה, עדות, זרמים, דעות וכדומה, פרק תנ"ך יומי, לא כקריין בכל ישראל שיש בבוקר, כל יום, פרק, 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 ואז המבאר הזה, שיבאר מכיוונים אחרים, נותן איזשהו לוויין.
ואין דבר מדהים יותר מזה, ואין דבר שלדעתי, שמה?
קרא לזה עם אחד, ספר אחד, תנ"ך אחד.
אין דבר שיותר ירים את כולנו, אני חושב ש... אני שמח, אנחנו עוד לא הגענו לפרשה, אבל אין דבר, אבל זה הפרשה. אנחנו המשכנו בגלל יעקב מדניאק.
כן, אבל בפרשה הרבה פה יש לנו, אני סתם פתוח, מפני שיבה תקום ודרת פני זקן. זה לא עניין של הלכה או זה.
ומה שכן, כלומר זה הכל. כלומר, איך יכול להיות, איך יכול להיות שאנחנו בעצם מגדלים דורות בלי שורשים? בפסק דין משפטי ענק שקראתי פעם, דווקא מאבי, הוא כותב שם, אני מפחד לראות עץ שהענפים שלו הם מדהימים ומתאבים ומתרבים ומצמיחים פרחים, ורק יודעי דבר יודעים שאין שם שורשים לפני. כי יום אחד כשזה ייפול, לא העץ ייפול אלא כל מי שמסביב יסבול. אני מרגיש כך, אני מרגיש שאנחנו נמצאים בהזדמנות אדירה שבה באמת אין ממה לפחד. איך אמרו האפיקורסים הגדולים? הם כבר לא כאלה אפיקורסים גדולים, כי בשביל להיות אפיקורס גדול אתה צריך לדעת את הפרק. והיכולת להתחבר מחדש סביב ישעיה וירמיה, קראתי את ההפטרה של יום העצמאות לפני יומיים, קראתי שם על דמותו של המנהיג שהיה צדק אזור מותניו והאמונה אזור חלציו, על החלום של ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. אתה עובר על הפרשה, על קדושים תהיו, ואומרים לך קדושים תהיו לא כי תיכנס לאיזה הסגר של 400.
פרשה מאוד מאוד חקלאית, לקט, שכחה, פאה, זקנים, זקנות, הכל.
אולי זה מה שיחזיר אותנו חזרה אל המוטיבציה הציונית?
אבל אתה לא מפחד שישבו קבוצות שלומדים וישבו וישאלו שאלות קשות, אקטואליות, רלוונטיות, שלא על כולם תהיה תשובה?
יש משהו בחיים שאני לא מפחד ממנו, זה משאלות שאין עליהן תשובה. הפחד שלי הוא בתשובות שאין איתם שאלה. שאלות שאין עליהם תשובה זה דבר מצוין.
חשבתי אבל שמורים או אפילו הורים או אולי רבנים מפחדים משאלות שיכולות להעמיד אותך במצב קצת לא נעים, מביך כזה של כיוונים שונים.
באמת, מי שמפחד משאלות מביכות, אין לו מה לחפש בבית המדרש. כי בית המדרש כל היום עוסק בשאלות מביכות. איך שואלים, איך עונים, איך אומרים הפוך, איך אומרים ישר, איך הולכים. אני מבין שיקול שהיו אומרים לי לפני 1,000 שנה בצרפת, אנחנו מפחדים מהתבוללות. אני מבין. מה זה מבין? אני משער עצמי שהייתי אומר אותו דבר. עם כל הכאב. אבל פה, בינינו, הילדות והילדים שלנו, אנחנו יכולים בכלל לחשוב איך אנחנו ממשיכים לקדם את עצמנו בלי השורשים האלה, בלי הבסיסים האלה הפשוטים.
אתה יכול לראות בדמיון שלך מאות אלפים של חבורות לומדים שיושבות כל יום על התנ"ך ונכנסות אחת לשנייה, אבל כל יום פרק.
חד משמעית, כן. אני גם חושב שזה יחבר מחדש את נאטי ממונטווידאו ואת יעקב מדונייצק ואת מאות אלפי הנאטים והיעקבים שעוד לא הצטרפו. כי זה יפה מאוד להצטלם ביום העצמאות בחידון התנ"ך ובחידון התפוצות ולעשות תמונה יפה.
זה יחבר גם את
זה פחות ממקרון.
את דובב ואת סגיב מרכז הארץ גם כן יחבר אותם.
ברור. לי זה ברור, כי זה הדבר שהוא משותף לנו. כי השאלות המוסריות והשאלות הרוחניות והשאלות המדיניות והשאלות החקלאיות והמריבות, יש משהו יותר מעניין מללמוד היום על עזרה ונחמיה ואיך הם באים הנה ומה קורה פה, ועל נישואי התערובת שהם מוצאים פה ועל הוויכוחים. מה אנחנו יודעים על ימי ישיבת ציון? יודעים שעושים אדלוידה בפורים, ויש איזה סיפור עם מגילת אסתר שמצטטים שזה כן היה או לא היה, כי אם מישהו חושב שהוא חכם. מישהו מבין שמגילת אסתר היא חלק מאירוע שלם של איך עם לא רוצה לבוא לארץ, והוא מגיע לארץ רק בחלקו הקטן, ומה עם בעיות הקליטה? מה זה יקדם בנושא של קליטה, של קליטת עולים, של קליטת שונים? מה אכפת לי בכלל עכשיו אם זה כן יוביל למקום הדתי או לא יוביל למקום הדתי? למה זה נושא בכלל? למה לא יהיה מקום שבו אתה יכול להיכנס באתר כזה, באינטרנט כזה, ולקבל במאה שפות, בכל האפשרויות, פשוט תנ"ך, סתם תנ"ך שהוא של כולנו. בשביל זה צריך רק דבר אחד, להפסיק לנכס נכסים. זה לא שלי, זה לא שלך, זה לא של אף אחד. איך הוא אמר שייב? אני לא הכנסתי את לכי לתנ"ך, התנ"ך הכניס אותי ללכי. זה לא של אף אחד, אנחנו של זה.
אנחנו לא הכנסנו את התנ"ך לארץ ישראל כמו שהתנ"ך הכניס אותנו.
נכון,
לארץ ולמציאות הזאת.
והוא גם יחזיר אותנו לשם. ואם אנחנו חשים פתאום לפעמים ככה קצת מאורערים, בוא ניקח את הכפפה ונראה איך אנחנו יכולים ליצור באמת חברה שקדושים תהיו, שבקושי הגענו לפרשה שלה, הכל בגלל נתי ויעקב, מדונייצר ומינון טרידאו. בוא ניצור איזושהי תשתית שקדושים תהיו, יפסיק להיות רק כותרת יפה של פרשה בתוכנית בטלוויזיה, ויהפוך להיות לפשוט חברה שקצת יודעת ביחד מה היא עושה פה ולאן היא הולכת.
זאת תהיה הקדושה של אחרי מות הקדושים. והלך הרב אלון, עד רבה, אנחנו זרקנו כפפה אחת, הרמנו כמה כדורים מהנחתה, ועכשיו יבואו מבראשית כאלה ואחרים וירימו אותם לחוגים, לקבוצות, ללימודים, והפרקים הללו ככה הצטרפו לתנ"ך אחד גדול. תודה לך הרב אלון. אני חושב שגם כל השיעורים שלך כל השנים האחרונות בארץ נתנו איזשהו מבאר מעניין מאוד עם זוויות התנ"ך. טוב, מגלגלים זכויות כאלה ואחרות. תודה לך הרב אלון, תודה גם לכם. מכל השירים שיכולנו לבחור לסיים, דיברנו על עם אחד, ארץ אחת, תנ"ך אחד. יכול לסיים רק יהודה אליאס עם השיר ארץ אחת. נהיה איתכם בעזרת השם בהרבה חוגים ופרקים של תנ"ך גם בהמשך. שבת שלום.